כהן מדיין. עכשיו, הפרשה שלנו מתחילה עם הסיפור של יתרו, אבל היא כוללת בתוכה גם את כל העניין של קבלת התורה, שמוזכר כאן גם כן הפרשה שלנו, ודווקא בספרים חסידיים כתוב שיש, כמובן יש את הבחינה הזאת שזה מתעורר כל שנה מחדש, אבל זה מתעורר מחדש ויש כל הנשמות נכנסות לגן עדן, וממש דברים מאוד מאוד גדולים על השבת הזאת, שכל פעם זה קורה גם בשבת הזאת עוד פעם. כל שנה מחדש, בעניין הזה של פרשת השבוע. טוב, יש לנו דבר ראשון, התורה מתחילה עם זה שיתרו, כהן מדיין, חותן משה, שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, ואז הוא מגיע למדבר. אז יש פה כמה וכמה דיוקים בפסוקים. יש דבר ראשון, וישמע יתרו. אז רש"י אומר, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. טוב, המקור של זה זה הגמרא בזבחים דף קופתזיין, שם הגמרא קצת יותר מעריכה בלשון, ואומרת, מה שמועה שמע ובא ונתגייר, ואז יש מחלוקת, האם הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, או שהוא שמע מתן תורה. יש שתי שיטות בגמרא, מתי יתרו בא? אם יתרו בא לפני מתן תורה, או שיתרו בא אחרי מתן תורה. איזה תאריך בדיוק? הפנים יפות. עושה חשבון פה בעל התורה שזה היה בי"ז בי"ח תמוז. למה? כי זה מדובר אחרי מתן תורה, ואחרי מתן תורה הרי משה רבינו עלה להר 3 פעמים ל-40 יום, נכון? פעם ראשונה בזין בסיוון, זאת אומרת אחרי חג השבועות הוא עלה לשמיים ל-40 יום, חזר ביום י"ז בתמוז, אחר כך הוא עלה עוד פעם ל-40 יום שניים אמצעיים בשביל לויכל משה, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיסלח על החטא העגל, ואחר כך הוא עלה עוד פעם בראש חודש אלול פעם שלישית ל-40 יום, ואז הוא ירד ביום כיפור ויאמר השם סלחתי כדבריך. עכשיו, יום אחרי יום כיפור זה היום שבו משה ישב לדון את העם, נכון? ואז ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. מה זה ויהי ממחרת? מוצאי יום הכיפורים היה. אז מתי הוא הספיק לבוא? אז צריך לראות שזה היה ככה עושה הפנים יפות, עושה חשבון שזה היה בי"ז י"ח תמוז, אז צריך לראות ממש בימים האלה. אז הוא הגיע, אם הוא הגיע אז, אבל יכול להיות שהוא הגיע עוד לפני מתן תורה, לא אחרי מתן תורה אלא לפני מתן תורה. טוב, מה שמועה שמע ובא? אז יש פה באמת דיוק מסוים שראיתי מדייקים, שמה שמועה שמע, מה פרוש מה שמועה שמע? איזו שאלה הזאת. הפסוק אומר, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את בני ישראל, את ישראל ממצרים. אז מה שמועה שמע? הפסוק עצמו אומר מה הוא שמע. הוא שמע שהוציא השם את ישראל ממצרים, הוא שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. מה שאילה מה שמועה שמע? אז מדייקים שהגמרא אומרת מה שמועה שמע הוא בא אצלנו ברש"י, או בגמרא שמע הוא בא ונתגייר. זאת אומרת, יש הרבה שמועות שאדם יכול לשמוע, אבל מה עשה אצלו את המהפך? מה גרם לו שיבוא ויתגייר? איזה שמועה מכל הדברים? הוא שמע כל מה שקרה עם עם ישראל ומצרים, מה השפיע עליו ברמה כזאת להתעורר לעשות פעולה של לבוא ולהתגייר מתוך הדברים שהוא שמע? זה בדיוק המחלוקת, האם זה קריאת ים סוף ומלחמת עמלק או מתן תורה. וגם זה, אז החידוש פה בעצם מה גרם לו, מה השפיע עליו. כן, אם זה נכון, ככה הגמרא מעמידה את זה, שאם זה מדובר אחרי מתן תורה זה מתן תורה שמע ובא, ואם לא אז קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. השאלה היא מה באמת? זה קריאת ים סוף, או השאלה היא, קריאת ים סוף זה מובן, זה באמת נס שלא היה כמו ולא יהיה כמו וכו', אבל קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, למה זה הולך ביחד? מה כל כך מיוחד במלחמת עמלק שהוא שמע במלחמת עמלק אז הוא הגיע? מה יש בזה? של המלחמה הזאת, השנאה של המלחמה הזאת. זאת אומרת, אם יש פה איזו שנאה כל כך גדולה, כנראה שיש פה משהו מאוד אמיתי. מה התעוררו? למה הגיעו? למה כזאת מלחמה? כתוב גם במדרש שראיתי שרב חיים קניאבסקי כותב את זה, שאספו את עמלק, אסף את כל העולם, אמר בואו כולם לראות איך שאני מנצח, ואם אני לא מנצח אז תברחו, אבל תראו, בואו תראו שאני מנצח. הוא קרא לכולם, עמלק בא למלחמה בפרסום גדול מאוד. כן. איך אבא שלי אמר השבוע שפרשה, דיבר על פרשה הקודמת מוצאי שבת, הוא אמר שפרשה מצאנו שתיים שקפצו לתוך המים, נחשון בן עמינדב שקפץ לתוך המים הקרים, ועמלק שקפץ לתוך המים החמים. אז זה שתיים שקפצו למים. טוב, אבל יש את עמלק מגיע, קופץ לתוך המים, מקרר את האמבטיה. אבל מה באמת החידוש, מה יתרו ראה במלחמת עמלק? אז יש דברות מאוד יפה של הרב הירש, שזה יסוד שמפרט הרבה הרבה דברים בכל המהלך הזה של דור המדבר. הוא אומר, עד עכשיו הם היו על ניסים. עם ניסים אי אפשר לחיות. זה טוב, זה זמני, זה אורות, זה נהדר, זה יפה מאוד, לא חיים עם זה. זה לא, קיצור, לא הולכים עם זה למכולת. אי אפשר לחיות יום-יום, זמנים שקשים יותר וקלים יותר. בן אדם לא נמדד בזמנים של ההיי, בזמנים שהוא הכל טוב לו וזורח לו, וכל מה שהוא נוגע הופך לזהב. אדם נמדד באמת בזמנים שמינימום הרגילים. בוא, לא נדבר על זמנים קשים. רגילים. אתה קם והולך, וזה נראה מאוד מאוד שוחק. שם האדם נמדד, אם הוא אדם גדול או קטן. חיים זה רוטינה. כמה שהחיים יותר משעממים, יותר טוב. כן, אין חדשות, חדשות טובות. והרב הירש מסביר, כולם שומע קריאת ים סוף, זה יפה מאוד, אבל עם זה לא חיים. זה ניסים עצומים, באמת, הים נקרע. זה הרי לא הולך להיות כל יום. לא חיים עם זה כל יום. ברגע שהוא שמע מלחמת עמלק, שזה מלחמת עמלק כבר לא היה ניסים. היה ניסים תוך כדי ניהול המלחמה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. הם צריכים לקחת אנשים ולצאת ולהילחם. עם, כל, עם הנהגה של סדר העולם. כתוב שבאותו יום נמשך יהושע למלך. כי לנהל מלחמה אתה צריך שיהיה מלך. אתה מקים מערכת מסודרת, זה לא הולכים לתוך הים והים נבקע לשתיים. יש מערכת, יש מלך, יש צבא, ויוצאים יפה. הם יודעים גם להיות מקורקעים להתמודד גם עם מלחמת עמלק. אם ככה יש מה להגיע, אם תמצא מישהו איזה דת או איזה דבר של קדושה שהוא מרוחק מהחיים, שהוא יושב לו במרומי האולימפוס או במרומי הערים הכי גבוהים בתור איזה נזיר, זה אומר של זה, לא, זה מדד שזה לא אמיתי. לא רק שזה מדד לאמת. אם זה משהו שאי אפשר לחיות איתו, אפילו אם זה ניסים הכי גדולים, אתה לא יכול לחיות עם זה. זה לא יכול להיות דרך האמת. דרך האמת אמורה להתאים לכל אדם בעולם. גם לאדם מתוך קיום העולם, לא מתוך ניתוק מהקיום של העולם. לא מתוך דבר כמו האיסים בשעתו, פרשו מהחיים, ובעצם נגמרו אחרי דור אחד. שתי דורות. כן, לא התחתנו ונגמרו לגמרי. האיסים, הבסיס של הנצרות, במילים אחרות. הם כל השיטות שטבילה זה הזעה וכל הרעיונות מגיעים, אחד השורשים החזקים של הנצרות. קט קיצונית מאוד, יש טרנים שזה הבייטוסים. היה צדוקים ובייטוסים, והבייטוסים התפתחו לאיסים, תקופה מסוים. הם נכחדו כי הם לא התחתנו. הכמרים הקתוליים לא מתחתנים בגלל האיסים. זאת אומרת, יש מורשת מהאיסים. ולמעשה מעשו בחפירות בנערות עם המלח קומרן, כל האזורים מעשו המון כתבים שלהם, אבל זה לא קיבל את ההד הנכון בגלל שמדינת ישראל לא רצתה להסתבך עם הוותיקן, כי היה להם איזה קטע שלא נעים להם כל מיני חידושים כביכול של הנצרות שכבר נמצאים שם שחור על גבי יפן. לכן אתה יכול להגיע לזה, לחומר הזה, אבל ממש לא, זה לא קיבל את ההד שזה היה אמור לקבל, כמו עוד דברים, כמו החומה השלישית. שירים את החומה השלישית בירושלים. יש רחוב שנקרא החומה השלישית, ליד מאה שערים, אז יש שם תחנת דלק, שאתה רואה את השרידים של החומה השלישית. זה ממצא שמבחינה היסטורית, ארכיאולוגית, הוא ממצא ענק, אבל הוא מוסתר מטעמים פוליטיים בינלאומיים. הרם הרי מציינים, הנוצרים מציינים את הקבר של אותו האיש, בתוך העיר העתיקה. השאלה הגדולה היא, שהרי לא קברו בירושלים. זה משנה מפורשת, זה ברייתא מפורשת. חוץ ממלכי בית דוד שנקברו, שמחילה יוצאת, קבר חולדה נביאה, יש, ולא קברו בירושלים. איך אותו האיש נקבר, אם נקבר, בתוך תחומי העיר העתיקה? אז הטענה שלהם הייתה העיר ירושלים הלכה לכיוון האחר, לכיוון השני, לכיוון עיר דוד, סילואן, האזור ההוא, והאזור שהיום נכלל בחומה, לא היה אז ירושלים, זה היה חוץ לעיר, זה היה בית כברות. ולכן הוא נקבר שם. נכון, מה קרה? לא, האמת היא ככה, בבית ראשון זה באמת היה ככה, שהעיר הייתה לכיוון מטה. אבל בבית שני, שבו נהרג אותו האיש, ירושלים התפשטה לכיוון השני. עכשיו, מה קרה? כשהתחילו לבנות את ירושלים אחרי ששת הימים, מצאו את השרידים של החומה השלישית. השרידים של החומה השלישית הם רחוק מאוד מהכנסייה הזאת, הם מגיעים עד שכונת מאה שערים. עד הבית מדרש של תולדות אהרון זה הקצה. גם זה הסוף של חומת ירושלים. בעיקרון זאת תגלית מדהימה, אבל בשביל לא להסתבך עם כל הנוצרים, אז השתיקו את זה. אז ציינו החומה השלישית, אבל לא יותר מזה. זה יכול להיות שאתה מתכוון לחומת חזקיהו, זה בתוך העיר העתיקה. אבל זו חומה של ירושלים, חומה השלישית. זה נקרא, היה חומה הראשונה, אחר כך הרחיבו לחומה השנייה, אחר כך הרחיבו לחומה השלישית. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. אבל אומר הרב הירש, אצלנו יש דבר ראשון, יש קריאת ים סוף, ואחר כך הוא רואה שיש גם מלחמת עמלק, זה אומר, זה כבר בא לידי ביטוי בחיים, גם בזמנים של כביכול ירידה, אם ככה זה האמת והוא מגיע. יש הדרכה מובא בשם הבעל שם טוב, שעיקר המבחן של האדם זה דווקא בזמני קטנות, מה שהוא קורא. יש כאילו זמנים של גדלות, האדם כאילו בשמחה, והכל הולך לו, הכל זורם לו. יש לפעמים המצב, הוא קורא לזה, הבעל שם טוב בלשונו קורא לזה קטנות המוחין. מושג מושאל מקבלה. שיש דבר כזה שכאילו, מה זה קטנות המוחין? בן אדם מתנהג כמו ילד. אני רוצה, אני עצבני, כי אין לי כבר אוכל שני, אני הכנתי לעצמי פה קוס, ומי לגב הזה? מי הזיז את הדייסה שלי, את ההוגה שלי? בן אדם הופך להיות ילד קטן, זאת אומרת, הוא הופך להיות קטנות המוחים, כאילו הראש שלו נהיה ראש קטן. עכשיו, הוא אומר, עיקר המבחן של האדם, זה כמה הוא מחזיק את עצמו בזמני קטנות. אדם יכול להיות בזמן גדלות, שהוא זורם עם הכל, והכל הולך לו טוב. זה לא מהווה הוכחה מה הפנימיות שלו. איך הוא יכול להיות בזמן כזה? והרב הירש, דווקא הרעיון שלו מתחבר יפה מאוד פה. מה הוא שמע? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זמן של גדלות וזמן של קטנות. איך הוא מתנהג בשתי סוגי הזמנים, לא רק בזמן של קריאת ים סוף. יש עוד מהלך יפה, ראיתי אותו בכמה ספרים, שמה זה קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. הרעיון הוא כזה, לשמוע ניסים יש הרבה ששומעים. השאלה, מה עושים עם מה ששמעו? כתוב הגמרא בזבחים דף קוף צד זין עמוד א', הגמרא מספרת שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, התאספו כל האומות ובאו אצל בלעם, החכם שבאומות. והם שואלים אותו, מה קרה? אז הוא אומר להם שבסדר, לא קרה כלום. אומרים לו, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא מבול לעולם? שמעו קולות וברקים ורעש גדול, לא ידעו מה זה. רוצה להביא מבול לעולם, אמר להם, השם למבול ישר. כבר נשבע שלא יביא מבול לעולם. אמרו לו, אבל אולי מבול של מים הוא לא יביא, אבל מבול של אש הוא יביא. אמר להם, וישב השם מלך לעולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב את העולם. נכון שהוא נשבע שהוא לא יביא מבול של מים, אבל הוא גם בכלל לא רוצה להביא מבול לעולם. כן, וישב השם מלך לעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך העולם, לא, ולא להחריב אותו. אמרו לו, אם ככה, מה כל הרעש הגדול הזה שאנחנו שומעים? אמר להם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את... השם עוז לעמו ייתן, זה מה שאמר להם. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, שנקראת מימינו אש דתלה. כן, עוז, התורה נקראת עוז, והקדוש ברוך הוא נתן לעמו את התורה. פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. מה זה אומר? שיהיה להם בהצלחה. אותנו זה לא מעניין. שאני רוצה לברך את עמו בשלום, מצוין, כאילו, אני לא מתנגד, לי זה לא מפריע. ואז הם שמעו שיש מתן תורה, הם הבינו את זה, אבל מה זה נוגע אליי? לעומת זאת, יש עוד שתי התנהגויות אחרות. יש את עמלק. מצד שני, מה עמלק עושה? יוצא למלחמה. אז יכול להיות שאדם רואה קריאת ים סוף, רואה מתן תורה, שאלה לאן זה מוביל אותו. בסופו של דבר, הכל זה עניין של בחירה של האדם. בסופו של דבר, הכל זה בחירה של האדם. אם אנחנו יכולים לראות את זה עד היום, יש הרבה אנשים, בפרט אנשים חרדים או מלידה, שלא מצליחים להבין איך יכול להיות שרופאים כל כך בחירים, הם לא מאמינים. עכשיו, אני מבין את השאלה, כן? גם בעלי תשובה, וגם על הרבה אנשים לא מבינים את זה. הם אמורים לדעת כמה התחכום שעלה וכמה התחכום, איך הדברים האלה, איך בן אדם כזה יכול עדיין להיות כופר? אבל הנקודה היא באמת, אני רוצה להתמודד עם השאלה הזאת בשביל להבין מה זה נוגע אלינו. הנקודה היא אחת, יש שתי סוגי הסתכלות על דברים. יש הסתכלות אחת שבאה ואומרת, בוא ניקח נקודה כמו נקודת הכפייה של המים. כן? מים קופאים בטמפרטורה מסוימת, ואז הם מתנהגים בצורה לא רגילה, לא כמו כל הגזים והיסודות האחרים. מתפשט. כל שאר הדברים הולכים ומצטמקים ככל שהם מתקררים. כן? נכון, הוא בהתחלה מוצק, הופך להיות נוזל, ונוזל מתרחב עוד יותר והופך להיות לגז. הצורה היא התרחבות. עכשיו, וכך זה עובד בכל היסודות. זה גז, מוצק, נוזל. גז, נוזל, מוצק, בצורה כזאת. חוץ מהמים, שגם מתנהגים בצורה כזאת לכל אורך הדרך, חוץ מי בנקודה מסוימת. מ-4 מעלות פלוס עד 4 מעלות מינוס, כאילו באזור קטן כזה, ומתנהגים בצורה הפוכה. הם באמת, כשהם הופכים להיות מגז למים, לנוזל, הם מצטמקים, אז כשמגיעים ל-4 מעלות פלוס עד 4 מעלות מינוס, הם מתרחבים, ואז הם חוזרים להתנהג באותה צורה של הלאה להצטמק כמו כל השאר הנושא. כתוצאה מהדבר הזה, יש חיים בעולם. אם המים שהיו קופאים היו ממשיכים להצטמק, אם המשקל שלהם היה משקל נמוך, כבד יותר מהמים, הם היו שוקעים למטה, וכל המים לאט לאט היו קופאים, עד למעלה היה קפוא, כל קיץ היה מתחמם קצת מים, ואחר כך קופא חזרה ונעצר. מה קורה היום? בגלל ההתנהגות המשונה של המים, המים קופאים, עומדים, צפים למעלה, כי הם רחבים הרי יותר מהנוזל, הם צפים למעלה, וזה מבודד את המים מתחת שהם לא יקפאו. יפה, בן אדם רואה, אנחנו רואים דבר כזה. מה אנחנו רואים פה? תראה איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על הבריאה, הידעת היתלדת יעלי סלע, חולל היה לא תשמור. הקדוש ברוך הוא כל פרט בבריאה שם לב שיהיה בדיוק בשביל שיהיה פה חיים. מה בא הכופר ואומר? הכופר מסתכל על זה אחרת. הכופר מסתכל ואומר, רגע, אם, בגלל שזה ככה, לכן יש פה חיים. אם לא היה ככה, לא היה חיים. זאת אומרת, לא ההסתכלות בשביל שיהיה פה חיים, לכן זה ככה, אלא בגלל שזה ככה, לכן יש חיים. אותו דבר גם כן המקום שבו כדור הארץ עומד במרחק מהשמש. אם זה היה יותר קרוב, היינו כולנו נשרפים. אם זה היה יותר רחוק, היינו כולנו קופאים. זה עומד במקום מדויק. רק בגללם יש להם חיים, כן? אין ספור, נכון, נעמוד פה ונספור את כולם, ייקח הרבה די הרבה זמן. אני לא יודע גם את כולם. אבל הנקודה היא אחת. מי שמאמין רואה בדברים האלה את הקדוש ברוך הוא בפועל שעושה פה את הכל. מה, איך אפשר לא לראות אותו? תראה איזה מורכבות, תראה איזה חוכמה וה-DNA והחלבון, דברים לא מתפצים בשכל. ומצד שני, אתה אומר, בגלל שזה ככה, זה ככה, כי בסופו של דבר הכל תלוי באמונה. שמעתי פעם מהרב יוני ריצור, הוא מרצה בערכים, סיפר שכשהוא חזר בתשובה הם היו שלושה חברים, שניים מהם חזרו בתשובה ואחד לא. יום אחד הם התווכחו והתווכחו והתווכחו והתווכחו, ואז אותו בחור שלא הסכים לחזור בתשובה אומר, תשמעו, אני יוצא עכשיו למילואים, אם יש לי משהו בנס באמת גדול, אז אם ככה, אם יהיה לי באמת נס גדול, אני אחזור בתשובה. הוא תשמע, אל תיקח סיכונים, אתה... לא, הוא רוצה שבאמת יהיה בסכנה גדולה וינסה לנס גדול. טוב, הבחור הולך, חוזר אחר כך, מה קרה? התהפך עליו טנק. התהפך עליו טנק, איך הוא נשאר בחיים אחרי שהתהפך עליו טנק? הוא אומר שאיפה שהוא התהפך הטנק היה סלע, ובמרווח שבין הסלע לאדמה בדיוק שם הוא היה. טוב, אז אומרים לו, נו, אתה רואה איזה נס, התהפך עליך טנק וניצלת בחיים בגלל סלע. לא, בדיוק, טנקים מתהפכים בעולם? מתהפכים, סלעים יש בעולם? יש, בדיוק התהפך הטנק על סלע, ולכן אני בחיים. אם לא היה מתהפך על הסלע, הייתי מת. זה הסתכלות, אתה מבין מה אני אתכוון? הסתכלות, אתה יכול להסתכל על כל דבר, בסופו של דבר זה תלוי בעבודה העצמית של האדם, ביכולת ההתבוננות שלו, ביושר שלו ובאמונה. נטיית הלב, נטייה פנימית. נכון. יש פה גם משהו שזה לא מתמטי, זה לא אחד ועוד אחד שווה. אין איקס. זה לא רק מה, זה עניין של שכל הישר. בוא נאמר, יש, איך אומרים בשיעור רב חיים, אם יש שלוש שאלות ותשובה אחת שמתרצת אותם, כנראה שהתשובה האחת היא נכונה ולא שלוש תשובות נפרדות לכל דבר. אז יש פה גם עניין של שכל הישר. אבל הנקודה בסופו של דבר זה האמונה והעבודה של האדם להאמין, לתת אמון. לתת אמון, זה העבודה. להאמין, לתת אמון. האם משהו מסוים... אם משהו מסוים חוזר על עצמו, שסטטיסטית הוא לא אמור לתת, והוא יוצא מינימום שלוש פעמים, זה אומר שהוא לא מקרי. טוב, אז לגבי בריאת העולם שלנו, זה שלוש בחזקת, לא יודע כמה. אבל טוב, זה הנקודה. אבל בסופו של דבר, אדם צריך את האמונה. כי אם אדם לא יהיה לו אמונה, אז הוא יראה את כל ההוכחות שבעולם, זה לא יזיז בכלום. הוא יכול להיות קריאת ים סוף, שהוא לא, לא מבין. לא משנה לו שום דבר. ולכן, כשיתרו רואה את זה, הוא רואה מצד אחד קריאת ים סוף. ומצד שני מלחמת עמלק, זה אומר שהכל תלוי בהתבוננות. כי עמלק יכול לראות קריאת ים סוף ולבוא להילחם בעם ישראל. זה לא מעניין אותו. אם ככה יתרו בא, מה שמועה שמה ובא? מלחמת קריאת ים סוף מצד אחד, ובכל זאת מי שלא מתבונן יכול להגיע למלחמת עמלק, אם ככה זה אומר שזה תלוי בעבודה עצמית, לא מספיק לראות ולהתפעל. אתה צריך לעשות משהו עם זה, להיכנס לזה, ולכן הוא בא והתגייר. כן. יפה, יפה. הרעיון שאתה אומר כתוב בזוהר במילה מסוימת, לא על המלאק, הוא כתוב על יתרו, שאומר שבכי יתרו לבד שם, אני מתרגם, הרי כל העולם כולה שמעו עמים ירגזו, נחיל אחת יושבי פלשת, אז נבלו על אופי אדום, מה רק יתרו שמע? אומר, כולם שמעו שמיעה חיצונית, אבל הוא שמע שמיעה פנימית, ושבר את עצמו, וקפה את עצמו, והגיע להידבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש גם לשמוע, אני מבין, זה הגיוני, אבל לשבור את עצמי אני לא אשבור. המלאק יכול להיות שהוא שומע, ונכון, הוא מקבל את זה, אבל הוא לא ישבור את עצמו. להיכנע, עד מתי נאמת? לענות מפני, להיות אני לפני הקדוש ברוך הוא, להיכנע לפניו, להודות שאין לי, לקופף את הגאווה, זהו לא מסוגל. טוב, דווקא מתקרבים לפורים, נראה שהמן במכתב שלו, כשהוא מספר על העניין של קריאת ים סוף, יש את המכתב שהוא כותב לכל העולם, לגלות להם מי זה עם ישראל, זה אומר להם שזהו מה שמחשבים, והמחשף הגדול משה התעלל בפרו, והוא עשה שם כל מיני מכות, ואני לא יודע איך עשה אותם, ואחר כך הוא הוציא אותם ממצרים, ואני לא יודע איך הוא הוציא אותם, אחר כך הוא קרא להם את ים סוף, ואני לא יודע איך הוא קרא להם, ואחר כך הוא לקח אותם ונתן להם לחם מהשמיים, ואני לא יודע איך הוא... ככה, הוא חוזר את כל הסיפור, וכתוב, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. יש שאלה שתמיד שואלים, מה זה אני לא יודע? היה הפעם, הבית הלוי, הגיע לב רב של העירה קטנה, ואומר לו, מה הרב עושה? ככה הוא שואל את הרב מברית, כבר בית הלוי, מה הרב עושה כששואלים אותו שאלה והוא לא יודע? אז הבית הלוי אמר לו, אם אני לא יודע, אני אומר שאני לא יודע. אמר, טוב, אז גם אני אגיד שאני לא יודע. לא ידעתי מה עושים במקרה שלא יודעים. אז אומר לה, בית הלוי, לא, לך יאמינו. כשהבית הלוי אומר, אני לא יודע, הוא לא יודע, יש לי ספק, ואם הפירוש ברש בו זה בדיוק כמו הפירוש ברית בו, ויש לו איזו שאלה שם, ולכן הוא אומר שהוא לא יודע. אם אתה אומר לך, לא יודע, לך יאמינו, שאתה באמת לא יודע. אבא שלי תמיד מספר שהוא למד בישיבה אצל רב שמואל ברודני, במיר, בארצות הברית. הוא אומר שפעם אחת הייתה שאלה בספר תורה, בשבת, בקריאת התורה. אז הרב ברודני היה ידוע, הבקי עצום, הוא עולה ומסתכל, אני לא יודע. על האברך צעיר, והאברך הצעיר הזה מסתכל, והוא אומר, מה פירוש? וביאור הלכה מפורש שמותר, ככה פוסק. אבא שלי מספר שאחר כך רשו את גרוד מכזה אמר שם ושאל אותו, זה הורא לך הזה, אז הוא אמר כן, אבל יש שער הציון במקום אחר שמשמע אחרת. אז אבא שתמיד אומר, יש תהי לא יודע, יש לא יודע, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני לא יודע, לא את השער הציון ולא את הביאור הלכה, אני לא יודע כלום. יש לא יודע של הרב, שהוא יודע את הביאור הלכה והוא יודע גם שער הציון, ולכן הוא לא יודע איך לפסוק. יש כמה דרגות ולא יודע. אז גם לשתה לא יודע של הבית הלוי. לא, הוא לא יודע. אבל לשתה לא יודע של הרב הצעיר הזה, שלא יודע, הוא באמת לא יודע. אבל איך המן לא מפחד מזה? לא יודע איך היה קריאת ים סוף, לא יודע איך היה יציאת מצרים, לא יודע איך היו המכות, לא יודע, לא יודע. אולי אגיד לו, אז אתה לא יודע, אז תשתוק, מה אתה כל הזמן מדבר, אם אתה לא יודע כל כך הרבה. הנקודה של אמן היא יותר מזה. אמן בא ואומר, אני יודע דבר אחד, אין דין ואין דיין, אין בורא ואין כלום. יש שאלה, הנה תראה מציאות מול העיניים, הנה מציאות, יש קריאת ים סוף, יש דם צפרדי הכינים הרוב, דבר שכין, כל כך הרבה ניסים ועופתים. לא שאלה, איך אומרים? מקושייה לא מתים. מקושייה לא מתים. יש קושייה, תשאיר, צריך עיון. אולי עוד פעם נבין. אבל העובדה נשארת עובדה. את הנקודה שאין בורא, את זה הוא נשאר עד הסוף. וזה בעצם זה דרגה של אמונה מאוד מאוד גדולה. זה אמונה בכפירה. אבל זה אמונה, זה דת של כפירה. הוא לא מאמין, וכל עובדה שרק תהיה שתוכיח אחרת, הוא יצנזר אותה, הוא לא יתייחס אליה. הוא ישאל, ויש שאלה שצריך ליישב אותה, אבל בשום אופן הוא לא יקבל את האמונה. כמו שתמיד מביאים את הסיפור עם הקוסם. סיפור שחוזר על עצמו כל יום, הופעות של קוסמים, הקוסם מבקש מהקהל, מי יש שעון? לא שעון זהב, שעון מותגים, כן, היום זה הרבה יותר יקר. נו, שעון יקר, מישהו מביא שעון, 15,000 דולר. הוא לוקח את השעון, ושם אותו על השולחן, ומחסה אותו במטפחת. לוקח ביד פטיש 5 קילו, והולך ומפץ את השעון, והבן אדם בא על השעון, יושב ושותק, ואולי אפילו מחייך. ושואל אותו, הלו, אתה בסדר? הולכים לנפץ לך שעון, אתה כל כך מאמין לקוסם הזה שהוא משלם לך, מה תיקח, אתה סוברו שלו, ואם, מה אתה עושה? אם הוא ישבור לך את זה, מה אתה עושה? הוא אומר, לא, יהיה בסדר. והוא מוריד את הפטיש, ושומעים קול של פיצוץ. והבן אדם יושב עם חיוך על הפנים. תשאל אותו, מה קורה? אני שברו לך עכשיו את השעון, מה אתה מחייך? אתה יודע מה הוא יגיד לך? אל תדאג, זה יחזור אליי שלם. מה, אתה מבין איך זה יחזור אליך שלם? איך בדיוק זה הולך? שמעת כל זה פיצוץ, ראית בעיניים מה שמפוצצים את זה. אתה יודע איך זה? אני לא יודע איך. תשאל אותי, אין לי מושג איך זה יחזור אליי שלם. אבל אני יודע שזה יחזור אליי שלם. זו דרגה של אמונה מאוד מאוד גבוהה, רק חבל שזה רק אצל הקוסם. האמונה שלנו צריכה להיות גם כן אמן, ובדיוק אמונה כזאת בכיוון קיצוני. אין בורא לעולם. 1,000 שאלות, שאלה טובה, אני שומע כל פשוט פיצוץ, אתה צודק, אבל אין. ואנחנו צריכים להתחזק בדיוק בכיוון ההפוך. מה אתה אומר? כן, כן, נכון, אתה צודק. כן, 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 נכון, נכון. טוב, בכל אופן, אבל בנקודה הזאת יש לנו קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, שזה מוכיח שמי שיש לו התבוננות יזכה. מי שלא מתבונן יכול להגיע גם אחרי הניסים הגדולים למלחמת עמלק. וישמע יתרו כהן מדיין. מה זה כהן מדיין? אז יש פה תרגום, יונתן בן עוזיאל, שאומר אונוס מדיין. אונוס, א' ו' נ' ו' סמך. אז מפרש פה הפירוש יונתן, פרש בארוך חמור במדיין. החמור של מדיין. כן? וישמע יתרו כהן מדיין, שמע יתרו החמור של מדיין. שכן בלעז קוראים לחמור אונו. וכאן דיבר הכתוב בגנותו. ככה הוא אומר. דיבר הכתוב בגנותו. ראיתי שבשרג גרוסוורד יש לו ספר דעת שרג על התורה. אז הוא רוצה להגיד שלא, זה לא בגנותו של, של, של יתרו. אומרים על יתרו מה הייתה הדרגה שלו. מה, איזה סוג בן אדם הוא היה? הוא יודע איזה סוג בן אדם היה יתרו? בן אדם חמור, חומרי. מה שמעניין אותו זה רק החומריות. בן אדם מאוד רדוד מבחינה רוחנית. ככה הוא אומר, אבל מה שהיה לו נקודה אחת, שבכל זאת הוא היה מבקש. הוא חיפש. והוא חיפש, וחיפש, 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 עד שבסוף הוא הגיע. זאת אומרת, גם אדם שהאופי שלו הוא מאוד מאוד חומרני, יש אנשים שנולדו חומרנים. הוא נהנה, הוא אוהב את החיים, מה שנקרא, רוחניות, עזוב אותי, זה לא עובר לו ליד האוזן, לא נכנס בכלל. בן אדם שהוא חומרני בעצם. כאילו, האופי שלו אופי חומרני. אבל גם אדם כזה, שהוא אדם חומרני בעצם, גם הוא, אם הוא יתחיל לחפש ולבקש, הוא יגיע לאמת. דרך אגב, מתי הוא יתחיל לחפש? אז יש פה... יש בהמשך, הפסוק אומר שויבוא יתרו אל המדבר. זה בפסוק ה', ויבוא יתרו חותם משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר. אז רש"י אומר, למה אל המדבר? אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דברה כתוב, שהיה יושב בכבודו של העולם. ומדבו ליבו לצאת אל המדבר מקום תור ולשמוע דברי תורה. עודו של עולם, בואו נזכר מה היה לנו בפרשת שמועות. הבנות שלו לא נתנו להם לשאוב מים מהבאר, נכון? זרקו אותם, הוא היה מנודה, ומשה רבינו בא והציל אותם, והיה שקצונם, והוא שואל, מדוע מיירתם בו היום? הוא כבר היה רגיל שיש להם כל יום סיפורים. אז היה אדם מנודה, לא כזה כבודו של עולם. זרקו אותו ו... אז כנראה שהכבודו של עולם היה לפני. מתי הוא התחיל לבוא אל המדבר? אז. זה תהליך של 80 שנה. לא יודע, 80, אולי פחות מ-80, 60 שנה. התהליך של 60 שנה שהוא חיפש וחיפש וחיפש. הוא ישב בכבודו של עולם לפני, ומאז הוא התחיל לחפש. זה התחיל עם לעבור לעבודת אלילים אחרת, זה המשיך עם עבודת אלילים שלישית, זה המשיך עם כל העבודות הזרות שבעולם, עד שבסוף הוא בא אל המדבר. מה, למה לא מסתדר? כן. אז זה לא חומרני. אבל יכול להיות שיש את הנקודה של ביקוש האמת. גם אדם שהוא חומרני בעיקרון, הוא יכול לבקש את האמת, ואם הוא יבקש הוא ימצא. אבל צריך להתגבר על עצמו בשביל להגיע לזה, זה כן. הוא יחפו לך לחפש את זה. אבל כנראה שמה שאנחנו מדברים על תהליך של יתרו, שהוא עזב הכל והלך אל המדבר מכבודו של עולם, לא מדובר דווקא היום. עצם התהליך שהוא עבר, כל התהליך נחשב כולו כבודו של עולם, שעזב את כבודו של עולם בשביל להגיע. לא, הוא בא אל המדבר עכשיו, כן? טוב, אז הוא אומר לו יתרו, שבע שמות אומר רש"י נקראו לו: ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. אז למעשה יש ככה: יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ועתת החזה. ועתת החזה, משם מתחילה הפרשה. השאלה ידועה, היה פעם באחת הוועידות של אגודת ישראל בפולין, אז היה שם מאיר שפירה מלובלין, מהדף היומי, והוא היה יושב ראש הוועדה הזאת, ונעמד שם מישהו והעביר ביקורת על הנהלה של ארגון מסוים, וביקורת, 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 וביקורת. אז כשהוא גמר, אז מאיר שפירה אומר לו, תשמע, יתרו, רש"י אומר, למה הוא נקרא יתר? על שם שיתר, שהוא הוסיף פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה. אומר, הפרשה לא מתחילה ואתה תחזה, פרשה מתחילה, כשוויימו אחד וישב משה לשפוט את העם, וייר חותן משה, ויומר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה? ויומר, וכל הסיפור הזה, נבול טיבול, גם אתה, גם העם. ואתה תחזה זה רק אחר כך, כשהוא כבר מתחיל להציע פתרון. הוא אומר, כי להעביר ביקורת זה לא חוכמה. יש לך עצה איך לפתור את הבעיה? או שיש לך רק ביקורת על הדרך שבה הדברים מתנהלים היום? נו, יתר פרשה אחת בתורה, זה, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, ושמת אותם, שרי אלפים, שרי מאות, ושפטו את העם. כשיש לך הצעה לפתרון מעשי, זה נקרא שאתה יתרת, אמרת משהו. אבל להעביר ביקורת על מה שיש, רק ביקורת, בלי לצאת שום פתרון מעשי, לא אמרת כלום. נכון, הוא לא רק אומר לי, יהיה רעב, יהיה בעיה. מה אתה מציע לעשות? מה אפשר לעשות? משהו מעשי שאפשר לעשות. כי לא סתם דברים בטלים. טוב, אז זה יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה ואתה תחת את זה. יתרו, לכשנתגייר וקיים המצוות, הוסיפו לו עוד אחת על שמו, אז הוסיפו לו עוד דבר על שמו. יש מעניין מאוד, אבא שלי אמר לי את זה היום, כשאנחנו בודקים בתורה, אלה שהוסיפו להם עוד בשמם. מי יש לנו? אברהם, נכון? הוסיפו לו עוד ה', לשרה הוסיפו עוד ה', ויהושע הוסיפו עוד י'. לא, בתורה עצמה יש לנו ארבעה. יש לנו יתרו וב, אברהם, שרה, יתרו ויהושע. איזה אותיות הוסיפו? יוד, קי, וב, קי. אני לא יודע, יעקב, יש לפעמים עם וב, לפעמים בלי וב, זה פיקדון. אבל הוסיפו אות על שמם, שינו את השם שלהם עם הצפה של אות, זה יש יתרו, יהושע, שרה ואברהם. מעניין, זה שזה אותיות יוד, קי, וב, קי. את שרה במקום יוד, היי. נכון. נכון, אבל זה האותיות, לא יודע. יתרו הוסיפו לו עוד וב. האריז"ל מסביר באריכות שזה הוו של פרעו. אצל פרעו היה אמור להיות וב, ואין וב אצל פרעו, והוו הזאת. יש בזה עניין גדול בוו הזאת, אבל... יתר, זה השם הראשון שלו, ואחר כך הוסיפו לו יתרו. זה תפרי שבב. פחות שבע. כמו רות, שרות, נקראת רות, על שם שהיא קיבלה על עצמה 606 מצוות. אז גם יתרו בלי התף רישבת, כן? טוב, חותן משה, אומר רשי, מה זה חותן משה? כאן היה יתרו מתכבד במשה, אני חותן המלך. ולשעבר היה משה תולע גדולה בחמיב, שנאמר וישב וליתר חותנו. זאת אומרת, מי משתבח במי? יתרו בחותנו, יתרו בחתן שלו, או משה בחותן שלו? אז רב חזקאל לוינשטיין אומר שלא סתם מספרים לנו מי מתכבד במי. יש שתי מצבים שהאדם צריך להתכבד במישהו. הכבוד הראשון, לפני מתן תורה, זה שהוא מחפש. משה רבינו משתבח, אתם יודעים מי אני? אני חתן של בן אדם שמחפש, שעובר מעבודה זרה לעבודה זרה ומחפש להגיע לאמת. זה הכבוד, להיות, להתכבד. מה הכבוד בעולם? כבוד אמיתי זה כבוד של מישהו שמחפש את האמת, מחפש את הקדוש ברוך הוא. ואחרי מתן תורה, כשמשה רבינו כבר זוכה ללמוד את התורה, מי שמכובד באמת ומי שמתכבד ומי שיודע. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמחפשים, אבל כשאתה בא לתת להם את התשובה, הם אומרים, לא, 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 תן לי להמשיך לחפש. הם נהנים מהריגוש של החיפוש עצמו, לראות רגל פה, רגל שם, לא מחויב על כלום, ככה. ביתרו, נכון, הוא מחפש בזאת מעלה עצומה, אבל בשלב מסוים, כשהוא שומע שהאמת נמצאת אצל משה, הוא בא ונכנע לפניו. ולכן עכשיו יתרו מתכבד במשה, כי כשמשה יעשה את האמת הוא כבר בא ומתכבד בו, והוא חותן משה. אז התורה מלמדת אותנו באמת איך מתכבדים. מתכבדים באיש אמת אבל מוכן להכניע את עצמו כשהוא שומע את האמת. טוב, ואז מה הוא שומע? כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את בני ישראל ממצרים. יש בפירוש של הרב רבשל שהוא אומר שמה זה את כל אשר עשה אלוקים למשה. אומר אלוקים זה מידת הדין, שהקדוש ברוך הוא התנהג עם משה במידת הדין. משה הרי אמור להיות כהן, כהן גדול, והנה אהרון אחיך הלוי. זאת אומרת, עכשיו נתלה כהונה ממשה וניתנה לאהרון. אומר, אם השמע את אשר עשה אלוקים למשה, שמשה רבינו הפסיד את הכהונה, אז הוא מביא את ציפורה אשתו אחר שינוחיה. עד עכשיו הוא היה כהן, כהן אסור לו להתחתן עם גרושה, אפילו עם גרושתו אסור לו להתחתן. אבל עכשיו שהוא שמע אשר עשה אלוקים למשה, שמשה רבינו הפסיד את הכהונה, אז אם ככה הוא יכול להתחתן חזרה עם אשתו שהייתה גרושה. ולכן אחרי ששמע את אשר עשה אלוקים למשה, אז הוא מביא את אשת משה אחר שילוחיה. יש עוד נקודה על וישמע יתרו על כוח השמיעה. יש סיפור שמעתי מיהודי שהוא מסתובב בבתי חולים ראש השנה לתקוע בשופר לאנשים. פגש את בעל המעשה עצמו, שהוא יהודי, קרא לו בוא אליי לחדר לתקוע לאשתי, וככה התפתחה ביניהם שיחה, והוא סיפר לו סיפור אמיתי שהיה איתו. יהודי הזה מספר שהוא גדל בחיפה, ומגיל צעיר הוא רצה להצטרף לחיל הים, זה היה החלום שלו. טוב, כשהוא גדל, אנחנו מדברים לפני 50 שנה, 45 שנה, הוא הצטרף באמת לחיל הים, ושם הרי הכל, כל הדברים באוניות, הכל עובד עם קוד מור, נכון? וזה צפצופים של גלים אלקטרוניים, קו, נקודה, קו, נקודה, נקודה, קו, ככה הם קוראים את זה, וזה נשמע, בו, בשביל המחשב, זה נשמע טי, 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 ואמורים לפתח יכולת עם הזמן לקרוא את זה ממש בצורה של שמיעה. הוא שומע טי, 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 והוא שומע בו, תפנה ימינה, ובעיקרון הם עובדים על תרגול, בהתחלה זה 22 אותות לדקה, אחר כך זה גודל וגודל, וזה היה מומחיות. טוב, לענייננו, מה שקרה זה היהודי הזה גמר את השירות שלו, ירד לחוץ לארץ, הסתובב פה, הסתובב שם. יום אחד הוא רואה מודעה בעיתון שמחפשים לצי ענק של אוניות, מחפשים מה שנקרא קצין צי על חוטאי ראשי. זאת אומרת, בן אדם שישב במשרד מסוים ויהיה אחראי על הקשר בין כל האוניות. עכשיו, והוא חייב לדעת קוד מור ברמה גבוהה, למרות שמשתמשים היום גם עם דברים אחרים, אבל יש את זה בתור גיבוי, חייב לדעת את זה ברמה גבוהה מאוד. עכשיו, מה שכתוב שם, שמי שמעוניין להציע מועמדות, שיבוא למשרד במקום פלוני בשעה 10 ביום פלוני. טוב, היהודי שלנו ישראלי, כמובן כתוב ב-10, הוא מגיע ב-12. נכנס ב-12 ורואה חדר המתנה רחב, אנשים יושבים, עיתונים, עדיצים, מוזיקת רקע, והוא ככה נכנס, מסתכל לכל הצדדים, למה אף אחד לא נכנס? בוקר טוב, הגעת. יש לו כבר טענות, למה לא? טוב, שב, תחכה, שיגיע התור שלך. הוא עומד שם, רגע, איפה הדלת? הוא אומר לו, הנה שם. אז הוא ניגש, פותח את הדלת, וכולם קופצים מה אתה נכנס. הוא אומר, רגע, מישהו רוצה להיכנס במקומי? לא, לא, כולם מחכים. בסדר, פותח את הדלת ונכנס. יושב שם בפנים 5 דקות, אחרי 5 דקות יוצא האחראי יחד איתו, אומר, זה בסדר, תודה רבה לכולכם, אתם יכולים ללכת הביתה, אני כבר בחרתי אותו, את הישראלי הזה. טוב, ואז הם כולם קופצים, סליחה, הוא רק הרגע הגיע, ואנחנו יושבים פה כבר שעות, שעה ושעתיים, ומה פתאום אתה בוחר אותו? אומר, רגע, 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 תופס להם אחד אחד. מתי אתה הגעת? אומר, אני, 10:15, אתה פה כבר שעה ו13. טוב, אתה, הוא כבר שעה, שעתיים, שעה וחצי, 3:15, שעה, יצא, כל אחד יושב שם מעל שעה. ואז זה אומר להם, רגע, אז כולכם יושבים פה כבר לפחות שעה, והוא הגיע רק עכשיו, אז לכן אני בוחר אותו. אומר לו, מה, בגלל שהוא הגיע אחרון, אז הוא לא יתחכה, יבוא עוד מישהו יותר מאוחר. מה פתאום אתה לוקח דווקא אותו? אומר, רגע, תקשיבו שנייה לקודמוס, למוזיקת רקע. תוך כדי מוזיקת רקע שומעים, טי, 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 טי. מה זה אומר? תפתח את הדלת ותיכנס. תפתח את הדלת ותיכנס. כמה זמן אתה יושב פה? שעתיים? שעה וחצי? שעה ורבע? אז הקודמוס הזה מצפצף לך באוזן, תפתח את הדלת ותיכנס, אתה לא שומע כלום. הוא עכשיו נכנס, עכשיו שמע את זה, פתח את הדלת ונכנס. ואומרת, איך אין לי מה לעשות איתך? כפי מה הדברים אמורים. הבריאה מכריזה כל הזמן אלוקות. אבל מה צריך? לשמוע. איך אומר לך זאת מיש בתחילת אמונה וביטחון? האדם ששעתו שעת השקט חופשי מרעבון תאבני, אז החידה של היקום מפריעה לו שהוא לא יוכל לנוח, לא ילכול ולא לישון, עד שהוא לא יקבל תשובה לזה. הגמרא תמיד מגדירה בת קול, בגמרא בברכות, בת קול שמנהמת כיונה. מה זה מנהמת כיונה? שמעתם פעם את הגרגור של היונים? מתי זה הגרגור הזה? מתי שומעים את זה? שבת בבוקר בדרך כלל. למה? מה? הן מגרגרות רק לכבוד שבת? רק לכבוד שבת הן מגרגרות. רק מה? הן מגרגרות כל הזמן. אבל כל הזמן יש רעש, בלגן, מכוניות, מסעיות, אוטובוסים, נוסעים, צועקים, צורחים, מוזיקה. שבת בבוקר יש שקט, וכששקטים, אז אפשר לשמוע את הקול הזה. הבת קול מנהמת כיונה, תהיה בשקט, אתה תוכל לשמוע אותה. שם יעזור שנזכה כולנו לשמוע את הקול, וכמו יתרו, שוישמע יתרו, בא ונתגייר וקיבל על עצמו, נזכה גם אנחנו בעזרת השם, עד לגאולה שלמה ברבי ימינו אומר, רבי חנניה בן עקשיא, לא תרגש בור, לא תרגש בור, לפי גרבו עליהם, תראו מצווית, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תועבה וידיר. אמן.